פעם הקודמת התחלתי לדבר קצת על המשמעות של המושג בעלות, זה מעניין, כי בלי קשר, אתמול לפנו אליי איזה מאמר, ביקשו ממני לכתוב מאמר תגובה למאמר שכתבה רבקה לוביץ', לאשתו של הרב רונן לוביץ', על זה שקידושין בעצם זה קניין של הבעל באשתו.
אז זה לא באמת, זה לא בלי קשר.
מה?
תמיד יש קשר.
אז טוב, זה כבר ויכוח ישן שלנו.
נכון, אבל אתה רואה אותך,
אז זה שהקידושין זה בעצם שהבעל קונה את אשתו, עם כל האפולוגטיקות המקובלות, שביניהן גם יביא הדברים שלי, היא טוענת שזה לא נכון, נסה להראות את זה מכל מיני מקורות, ומגיעה למסקנה שצריך לחיות בלי קידושין היום. אז שאלו אותי אם אני רוצה לכתוב, מוכן לכתוב מין מאמר תגובה, ובמקרה או שלא במקרה, בדיוק נכנסתי לעניין הזה של מה זה בדיוק קניין, שזה הנושא שלנו.
אני לא שואלת לך הרבה אלא להגיד שכן.
הטענה...
לא, שאתה נותן מאמר תגובה.
כן.
לא, בגלל שכבר אתה מפנים, אז אתה...
לא, הייתי מגיב בהם אם לא הייתה מזכירה את הדברים שלי, כי אני חושב שזו טעות גדולה מה שהיא כותבת שם.
אבל
אני מצדקת,
למה זה אומר שצריך
לחשוב
בלי קידושין?
מה? זה לא שהגיוני, או כל מיני דברים כאלה, היא אומרת שזה נגד דין הבעלות, ונשים לא מתרצות לקידושין, יש לה כל מיני טעונים, אף אחד מהם לא נכון לדעתי.
גם אם
היא
מצדקת לחלוטין, גם זה לא שוויוני. למה זה
משתכל לחיות בלי קידושין? שוויון זה ערך יסודי, אז לא חושב שלא נכון לעשות את זה.
אבל היא
רפורמית? יש לה, היא מציעה שם שלושה מודלים, אחד מהם זה נישואי בני נוח, אחד מהם זה פילגשות, ומה, ועוד משהו של פיינבלום, איזה ייחוד בלי, לא זוכר כבר איך קוראים, הם כולם אותו דבר, פשוט לחיות בלי קידושין, קוראים לזה בשלושה שמות שונים. טוב, היא טוענת שזה מכניזמים, מוסדות שקיימים בהלכה. זאת אומרת, זה כאילו, על זה אפשר להתווכח. היו הצעות כאלה, לדעתי, זה לא לגמרי מדויק, אבל השאלה היא התשתיתית שרלוונטית לפה, זה באמת האם היא צודקת בפרשנות של מושג הקידושין, הטענה הבסיסית שלי, ואולי אם יגיע זה במילה, אני אגיד שזה גם איזו פגישה. למה זה מתקשר לפה? כי מה שאני טוען זה שבעקבות מה שדיברנו גם הפעם הקודמת, ועוד נמשיך היום, שהמושג קניין מתפרש בצורה שגויה על ידי הרבה אנשים. זאת אומרת, מבחינת ההלכה, כשאתה עושה פעולת קניין, פירוש הדבר כשאתה עושה פעולה שמכילה חלות, הלכתית. לא דווקא קניית רכוש או יצירת בעלות על משהו. כשאתה עושה פעולת קניין, זה יכול להיות קניין להלום עם מילטה, מה שנקרא, זאת אומרת, לחזק את הדבר. זה בסך הכל בא להגיד שיש לך גמירת דעת, וברגע שיש לך גמירת דעת, אז התוצאה ההלכתית או המשפטית תקפה. אוקיי? Okay? יכול להיות קניין על שותפות, על חוזה, על שליחות, שלא, מלא דברים, אפילו על תרומה אפשר להגיד שזה בעצם איזושהי פעולת קניין, הפרשת תרומה. לא במובן של להקנות לכהן, אלא במובן של להכיל חלות של תרומה על הפירות או על התבואה. לכן בהקשר ההלכתי, מה שנקרא פעולת קניין, זאת פעולה שמטרתה להכיל חלות הלכתית. אחת החלויות ההלכתיות זה חלות של בעלות. זאת אומרת, זה להפוך לבעלים על רכוש כלשהו, אבל בגלל שאולי זאת הכי נפוצה מבין החלויות שעליהם מדברים, אז אצל אנשים זה תמיד מתקשר שפעולת קניין פירושו לקנות משהו, להפוך לבעלים עליו. אבל זה לא נכון. לעשות פעולת קניין פירושו לעשות פעולה, כי בדיבור או במחשבה זה לא עובד, זאת אומרת אי אפשר לייצר תוצאות הלכתיות בדיבור או במחשבה, צריך לעשות את זה בפעולה. קוראים לזה פעולת קניין. עכשיו, חלות האשת איש, חלות האישות, גם היא חלות הלכתית, שהיא לא חלות של בעלות, זה יש הרבה ראיות, ולכן גם אותה מייצרים על ידי פעולה קניין. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה בדיבור בלבד, אתה צריך לתת טבעת או כסף שטר או ביה, אתה צריך לעשות איזושהי פעולה. הפעולה הזאת מכילה את חלות האישות, חלות אשת איש. ולכן קוראים לזה פעולת קניין, אבל זה ממש לא קשור לזה שהבעל הוא הבעלים, במובן כן, הממוני, של, של אשתו. זה, המינוח הזה הוא מינוח מבלבל. ו, וזה...
למה הבעל עושה את הפעולה?
מה?
למה הבעל עושה
את הפעולה? התורה אומרת שהבעל עושה את הפעולה. הבאתי שם בלי קשר לזה שהוא קונה אותה. הבאתי שם דוגמה, ראיה נגד התפיסה הזאת. זה אחד הראיות שמביאים תמיד, כן? שעובדה שרק הבעל צריך לעשות את הפעולה, כתוב כי ייקח ולא כי תיקח. אבל, אבל אם זה כך, הרי הגמרא אומרת ש... בדפתת, הגמרא אומרת שם ששטר קידושין נכתב על ידי הבעל. כתוב כי ייקח. עכשיו, בשטר מחירה הוא נכתב על ידי המוכר. אז קידושי שטר זה אחד משלושת דרכי הקידושין. נכון? אז אם זה היה באמת, הבעל עושה את זה בגלל שהוא זה שקונה את האישה, זה בעצם פעולה קניינית, אז הייתי מצפה שבקידושי שטר, האישה תכתוב שטר לבעל. או האבא של האישה, היא מקטנה, לא משנה, תכתוב שטר לבעל. הגמרא אומר במפורש, ששטר קידושין נכתב על ידי הבעל. למה? כי יש לתורה עניין שפעולת הקידושין תיעשה על ידי הבעל. זה בכלל לא קשור לשאלה אם הוא קונה את האישה או לא. כי גם במקום שהשיקולים הקנייניים דווקא מובילים לזה שהאישה צריכה לעשות את הפעולה הזאת, גם שם התורה אומרת שהבעל צריך לעשות את הפעולה הזאת ולא האישה. אז רואים מיני ובי שזה לא קשור לשאלה אם הוא קונה אותה או לא. זה גם לא אומר שלא, אתה רק אומר משם אתה לא יכול להוכיח שום דבר. זה הראיה שהבאתי כנגד, זה טעה מאוד נפוצה, שזה לא נכון.
לקנות חוכמה, לקנות... זה לא הכוונה שכאילו אתה יוצר איזה שייכות אליך?
כן.
לא במובן של בעלות?
נכון, זה בדיוק. זה מה שאני אומר. אתה יוצר איזושהי זיקה כלשהי אל הדבר, או אפילו בלי קשר, אבל אתה מחולל משהו בדבר, ואת זה אתה עושה, זה מעשה. למעשה הזה קוראים מעשה קניין. אתה מוכר חמץ אצל הרב, אז אתה מרים איזה עץ כזה, כן, או לא משנה, איזה חפץ כלשהו. מה אתה מקנה שם? אתה ממנה אותו להיות שליח שימכור לך את החמץ.
אבל מאישה יש מלא, כאילו, מעשי הדעה אליו וכל מיני...
אלה השלכות, אבל הם לא קשורים
לקידושים. אני מסכים שזה השלכות, אבל כל דבר, זה לא בא לי להגיד כאילו בהשלכות. כשאתה בעלים של מה...
לא קשור לקידושים. לא קשור לקידושים. לא בקידושים הוא קונה את מעשי הדעה, זה בכתובה. זה לא, הקידושים לא עושים את זה. יש הסכם, הסכם הכתובה, שבו יש התחייבויות הדדיות שהאישה לבעל והבעל לאישה. אגב, גם זה הסכם ולא קניין. הסכם, יש לו שני צדדים. כשאתה לוקח פועל, קנית אותו? לא קנית אותו, אבל מעשה ידיו הולך אליך. למה? כי זה מה שסיכמת איתו.
בוא נקנות עץ לפירות, אם אתה קונה עץ לפירות.
לא, אבל זה לא זה. זה חוזה. חוזה הזה יש לו שני צדדים. אבל זה לא בעלות. החוזה הזה הוא חוזה שיש לו שני צדדים. אני מחויב לאישה בדברים מסוימים, והיא מחויבת לי בדברים מסוימים. זה חוזה בין שני צדדים. זאת אומרת, יש אני בעלים עליה. ברור שזה מחייב אותה בדברים, כמו שזה גם מחייב אותי בדברים. וחוזה יכול לחייב שני צדדים אחד כלפי השני, לא בגלל שאני בעלים עליו. הוא רכושי. כי הסכמנו, יש הסכם בינינו, וההסכם מחייב. עכשיו, את ההסכם עושים כדי לקבל אחד מהשני, דברים.
ואם אתה קונה ממני קרקע ועשית איתי חוזה, זה לא מכוח החוזה, אתה בעלים של הקרקע?
לא, זה חוזה בעלות. יש גם חוזי בעלות, ברור. יש גם חוזים אחרים. כן, אני מזה בדיוק על הנקודה. אז יש פעולות קניין שמכילות בעלות. אני לא טוען שאין בעלות בתורה. אני רק אומר שפעולת קניין לא תמיד מכילה בעלות, לפעמים יש משהו אחר. עכשיו, בהקשר של האישות, אחת הראיות, טוב, אני כבר אומר פה כמעט כל מה שיכולתי להגיד, אבל אחת הראיות זה, הגמרא בתחילת מסכת קידושין, לומדת כיחה כיחה משדה עקרון. את זה שאישה נקנית, שלושה דרכים האישה נקנית, בכסף ושטר ובביאה. בכסף מנהלן, לומד כיחה כיחה משדה עקרון. כמו שבשדה עקרון נתתי כסף בשדה כך ממני, אז גם בקידושין, כי ייקח איש אישה, אז כיחה כיחה, לומדים שזה נעשה בכסף. זה השווה. לכאורה זה ממש ראייה שלקנות אישה זה כמו לקנות שדה. אבל מיד אחרי זה, הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים את ביאה ואת שטר באישה. עכשיו צריך לדעת שהמשנה במסכת בבא בתרא, המשנה אומרת ששדה נקנה בכסף בשטר ובחזקה. זה ממש מקביל לאישה. חזקה, נגיד, זה בעצם השימוש בשדה, זה נקרא חזקה. אם הייתי צריך להגדיר חזקה בהקשר של אישה, זה ביאה, נכון? עכשיו, אז מה יותר מתבקש מלהגיד, מה הבעיה? יש גזרה שווה בין אישה לבין שדה. כל דרכי הקניין של שדה, גם באישה, גם אנחנו מצאנו מקור לכל דרכי הקניין של אישה, אבל לא. הגמרא לומדת, כיחה כיחה משדה עקרון שקידושי אישה זה בכסף. אני מחפש את ביאה, אז כתוב, כיחה כיחה אישה ובעלה. אז זה כתוב מפורש בתורה. ושטר זה, הקישו הוויה ליציאה, זאת אומרת, לומדים את זה קידושין מגירושין. זאת אומרת, כל דבר כזה יש לו מקום אחר. מה זה אומר? זאת אומרת, מה שברור היה לגמרא, וגם יותר מן הראשונים אפילו לא שואלים למה הגמרא לא עושה את זה. חיפשתי, השאלה מתבקשת. למה הראשונים לא מעירים את זה? הראשונים לא שואלים אפילו, למה? כי ברור להם שאי אפשר ללמוד אישה מסעדה. זה לא רלוונטי. אתה לומד, שיחה כרערית וגם כותב את זה. כיחה כיחה זה לא גזרה שווה, זה גילוי מילתא. זה גילוי מילתא שפירוש המילה כיחה, פירושו העברת כסף. אבל מה עושה העברת הכסף? האם אני קונה בזה משהו? ברור שלא. אין שום דמיון בין אישה לבין שדה. לכן זה שלמדנו את הכסף באישה מכסף בשדה, זה לא קשור לזה שאת הביאה ואת השטר אתה צריך מקורות בלתי תלויים. אתה לא אומר גם את זה משדה. זו לא אותה פעולה. זו לא אותה פעולה, אז כל חצי מהדפים הראשונים עושה את קידושים מיותרים. ומיד אתה יודע, מה שיש בשדה, יש באישה, וגמרנו, מה הבעיה? אני צריך לחפש שם כל מיני מקורות ולהתפלפל שם מאיפה לומדים את זה, איפה לומדים את זה. למה זה קשור אלינו? כמו שאמרתי בשיעור הקודם, ועוד נמשיך היום, פעולת הבעלות, או המעמד של בעלות, המשמעות של בעלות, זה לא רק אוסף של זכויות. המשמעות של בעלות פירושו בעצם לייצר איזשהו מצב מציאותי, מטאפיזי כלשהו, שהזכויות הן השלכות שלו. ואת אם אני בעלים על דבר, דיברנו על עבד, מורכב גט שחרור, אז אם אני בעלים על העבד הזה, אז הדבר הזה אומר שיש לי כל מיני זכויות בו, שאחרים אסור להם לעשות בו שימוש ברשותי, זאת הוא רכושי, אוקיי? אבל העובדה שהוא רכושי זה לא רק אוסף הזכויות, אלא יש פה איזשהו מצב זיקה ביני לבינו, מצב משהו מטאפיזי, חלות של בעלות שיש לי עליו, שהזכויות הן תוצאה של העובדה שיש לי חלות של בעלות עליו. זה לא אוסף הזכויות, הבעלות. זאת אומרת, יש פה מטאפיזיקה ביסוד ההיבטים המשפטיים. זאת אומרת, להבדיל מתפיסה משפטית רגילה, שאומרת שלהיות בעלים על משהו, זה בעצם שיש לי אוסף של זכויות בדבר, ושלאחרים אסור לעשות בו שימוש בלי רשותי. זה נקרא להיות בעלים. מבחינת ההלכה, אלה תוצאות של העובדה שאני בעלים. אבל זה לא עצם הבעלות. הבעלות זה זיקה ביני לבינו. עכשיו, ברור שיש גם זיקות אחרות, לא רק זיקות של בעלות. וכל מיני זיקות כאלה יש להם השלכות הלכתיות. זיקת אישות גם היא זיקה בין שני אנשים. אבל זו לא זיקה של בעלות. זאת זיקה, יש בנו איזשהו תא, זוגי, לא משנה, אבל זה לא בעלות. ויש לה כמובן השלכות הלכתיות, בין היתר גם מחויבויות הדדיות, זה נכון, אוקיי? אז מה?
זה לא זיקה סימטרית, כי הבעל יכול לקדש אישה?
לא, לא אמרתי זה סימטרית.
לא, הכוונה שכאילו, הבעל יכול להיות לו כמה נשים, אבל אישה לא יכול להיות לכמה בעלים, נכון? מבחינה מטאפיזית.
לא, ברור, לא אמרתי זה סימטרית בשום שלב. אני אומר, האסימטריה בין גברים לנשים ודאי קיימת בהלכה, אם זה אין שום ויכוח. השאלה האם יסודה של האסימטריה זה בזה שפעולת הקידושים משמעותה לקנות את האישה כרכושי, זה לא נכון. עכשיו, ההשלכה היא, מה עושים? זאת אומרת, אם תבטל את הקידושים וישנה משהו, זה לא ישנה כלום. כי לא, הדיאגנוזה לא נכונה, זאת אומרת, לא הקידושים הם שורש הבעיה. גם בהנחה שאני מקבל שמצב כזה הוא בעייתי. אבל לא הקידושים הם שורש הבעיה. עכשיו צריך לחשוב מה עושים עם זה, בסדר? אז אפשר לנסות לחשוב על התניה, אפשר לנסות לחשוב על הפקעת קידושים של סרבן גט, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני הצעות, מה עושים כדי לשפר את הסימטריה, את השוויון בין הבעל לבין האישה. יש כאלה שיגידו, לא צריך לשפר. אני כן חושב שאם אפשר, אז כדאי לשפר את זה. אבל זה לא קשור לשאלה אם קידושים זה לקנות אותה, זה ממש לא לקנות אותה.
אולי מבטן
לכן אני אומר, יש כאלה שיגידו שלא צריך לשפר את השוויון, אלא אם התורה אומרת, אז זה כנראה מה שבאמת צריך להיות. זאת שאלה גדולה, כי לא התורה אמרה את זה, חז"ל אמרו את זה. ולמדו את זה מהתורה, אבל השאלה אם זה לקוח מעולמם שלהם, ואז יכול להיות שבעולם אחר צריך לקרוא את התורה אחרת, או שבאמת זה פענוח של רצון התורה, ואז זה מחייב תמיד. זה דיון אחר, אבל אני אומר, שאלת השוויון היא שאלה אחרת, זה אפשר לדון בה. אבל הדיאגנוזה הזאת, שבעצם יסוד העניין הוא שהאישה היא רכושו של הבעל, זה פשוט לא נכון. אני אביא, טוב, אני חוזר עכשיו לדיון שלנו, אני אביא כמה דוגמאות, בין שזה לא הבאתי עוד, כמה דוגמאות לטענה שלי, שיש איזושהי זיקה מטאפיזית בין האדם לרכושו, שהזכויות שיש לו ברכוש הן רק השלכות של הזיקה הזאת. הן לא עצם הבעלות, אלא הן השלכות של העובדה שיש בעלות. אחד מהם כבר הבאתי, זה במעוקב גט שחרור, אין לי שום זכויות בעבד, אני הזכרתי אותו מבחינה ממונית, ועדיין אני נחשב כבעלים שלו, קוראים לזה קניין איסור, דיברנו על זה, ובעצם הטענה שלי זה שקניין איסור פירושו קיומו של מצב של המצב המטאפיזי של הבעלות בלי ההשלכות בלי הזכויות, בלי ההשלכות המשפטיות. אוקיי? זה, יש לזה כמובן השלכות אחרות, אבל לא הזכויות שאני יכול לתת שימוש. למשל, שמי שחובל בו, אז זה הולך לרבו, דיברנו על זה בפעם הקודמת. עכשיו אני אביא עוד כמה השלכות. השלכה אחת זה שביתת בהמתו. יש הגמרא בתחילת פרק מי שהחשיך, במסכת שבת, הגמרא דנה שמה במה קורה אם מישהו נתקע מחוץ לעיר ויורדת שבת, נכנסת שבת. יש עוד דברים, הוא סוחב איתו, אז מה הוא יעשה? אולי אני יכול לשים את זה על החמור, לתת את זה לגוי, כל מיני דברים מן הסוג הזה. בין היתר, בתוך הדברים, הגמרא אומרת, לשים את זה על החמור זה לא עוזר, כי הוא עובר על איסור שביתת בהמתו. זאת אומרת, מה שאסור לבן אדם לעשות, אסור גם לבהמה לעשות. לבהמה שלי. זאת אומרת, אם הבהמה שלי מוציאה מרשות לרשות, אז אני עברתי איסור. לא איסור, לא איסור מלאכה, לא איסור של סקילה, זה איסור שביתת בהמתו. רק הערה בסוגריים, למען ינוח שורך, וכולי משם לומדים את השביתת בהמתו. כתוב גם בנך וביתך. באותו פסוק. אף אחד לא מדבר על שביתת בנו וביתו. אין, זה לא מופיע בשום מקום. יש... רשב"א שם, באותו מקום, בפרק מי שהחשיך, הרשב"א טוען באמת שיש אותו דבר, זה מאותו פסוק. בחז"ל לא מוצאים שום דבר מזה. יותר מזה, בתחילת פרק כל כתבי הקודש, שם בשבת, פרק 16, הגמרא אומרת שם, קטן שבא לכבות, אין אומרים לו כבה או אל תכבה, מפני ששביתתו עליך. אתה אסור לך להגיד לו לכבות, כי אתה שולח אותו, ואתה לא צריך גם לעצור אותו אם הוא בא לכבות. כן, אז היה מתבקש להגיד שזה שביתת בנו. הגמרא מיד מתחילה לדון האם אדם צריך למנוע את בנו מעבירות.
מלכה ותחה זה עד בר מצווה?
כן, קטנים, כמו בהמה, לא צריך שיהיה להם דעת מצד עצמה. זה לא, אם אנשים סוברנים, אנשים גדולים, אז יש עליהם חובה לשבות, זה לא קשור אליו. אז הגמרא שם דנה, האם קטן אוכל נבלות בית דין מצווים להפרישו, שזה בעצם במינוח כללי יותר, האם קטן שעושה עבירה, אנחנו אמורים למנוע אותו. או לא, אגב להלכה לא, לא צריך למנוע אותו. אסור להכיל אותו עבירה בידיים, אבל לא צריך למנוע אותו אם הוא עושה עבירה מצד עצמו. עכשיו, השואל על זה הרשב"א, בעצם גם, לא, הרשב"א שואל על זה, יש שם... תוספות כבר שיש איסור של שחייה בידיים, לא משנה, כל מיני קושיות. שאלה רשב"א, מה זה כל הדיון הזה? זאת אומרת, כתוב למטה אין דבר בלכה או בלכה. הילד חייב בשביתה, זה לא קשור לסוגיה הכללית אם אני צריך למנוע את ילדיי מעבירות. או בשביל ילדים מעבירות. אגב, זה לא דווקא ילדיי. אלא בכלל, זה לא מדין חינוך. דין חינוך זה מצוות הרבנה. פה מדובר על דין דאורייתא. אז הוא אומר, מה זה קשור לכל הדיון הזה? בשבת יש דין מיוחד, למה אני אומר, בלכה או בלכה? זה לא קשור, גם אם בנבלה, אם הוא אוכל, אני לא צריך למנוע אותו, אבל אם הוא מחלל שבת, כן, זה אותו פסוק.
זה חיוב.
מה?
לא כתוב לה, ולא כתוב...
אבל מה העובדה שכן יוצרים מזה חיוב? שביתת בהמתו זה כן איסור.
זה נמנע כאילו בהמתו.
כן, שביתת בהמתו זה איסור דאורייתא.
איפה
יש לנו
את
זה
לאפו?
מה?
איפה לאפו? איפה המילה שאסור? או שזה...
אני לא זוכר, בכל כך לא משנה, כי לא נענשים על זה. זה לא קל יותר, זה לא עולם של מלאכה. אז יכול להיות באמת שזה רק ביטוי לסה, אבל אני חושב שזה ממש לא נדמה לי. לא זה רק ביטוי לסה, טוב, אני צריך לבדוק שוב. בכל מקרה יש איסור דאורייתא. אז הרשב"א אומר, מה זאת אומרת? פה זה מדובר בהלכות שבת, ובהלכות שבת יש חובת שביתת בנו וביתו. אבל הראשונים לא מסכימים שום דבר מזה. ובמאמר פעם, במידה טובה, כתבתי על זה שבמסגרת פסוקים עקורים. מה זה פסוקים עקורים? יש פסוקים מפורשים בתורה, שאף אחד לא למד מהם שום הלכה, למה שהם כותבים במפורש הלכה, זה לא דרשות, זה לא, הם כותבים את הדברים מפורשים. אף אחד לא מביא את זה להלכה, זה לא מופיע בגמרא ולא בפוסקים, ולכן זה לא מעניין את אף אחד.
למה? כי זה לא היה נוח.
מה?
למה באמת?
אין לי מושג. לא יודע, זו תופעה שאני תוהה, אני לא יודע, אבל העובדה היא שגם מי שכבר מכיר, הרשב"א כבר מעלה את האפשרות הזאת, אני חושב שגם ראשונים אחרים מכירו את הפסוק הזה, והגמרא ודאי. כלום, לא, יש פסוק מפורש, ואף אחד לא עושה איתו כלום. זאת אומרת, זה לא מתורגם להלכה, אלא אם כן הגמרא עושה עם זה משהו, חז"ל עושים עם זה משהו. אם לא, זה לא מעניין אותי שזה כתוב בתורה. אז זה מוזר, יש פסוקים עקורים, אני קראתי לזה. פסוק מסוים שאומר משהו, לא מופיע בהלכה. כי הפסוק אומר, זה לא גמרא.
זה מחזק את הדעה שכל הזמן מנקרתי בראש. שהם עשו רק את מה שהם קיבלו והעבירו אחד לשני. מה שלא הלך לאיבוד או...
אז הכל סומך ולא יוצר, אתה מתכוון.
זה מה שעשיתי כל פעם שאנחנו...
זה לא עוזר כלום.
לא, אני אגיד למה זה... למה משה רבנו לא דן את זה? זה מתאים. אבל אני אומר...
הוא לא פותר כלום, מה זה פותר? מה שאתה מציע, שסובב מאותו קושי.
אני ניסיתי כל פעם, הרב, אני, אתה יודע, את הטעמים האלה, ואתה ברחי ולא ברחי, ואתה קורא את הגמרא, ואתה אומר, תשמע, אני יכול לפרש את זה כמו כלום, הפוך, וזה יהיה בסדר גמור, ואין פה שום טעמים שאתה לא מצליח לראות אותם, ובסוף קיבלו את זה.
אבל ההצעה שלך לא פותרת את הבעיה, היא עדיין בעינה. גם אם עושים את זה אחרי שהכל נתון, עדיין יש שאלה למה אתה אומר דברים שהם לא נכונים, או לא הכרחיים. אז עזוב, אז אל תעשה שום דבר, קח את מה שקיבלת ותקן את מה שקיבלת, מה אתה מתפלפל על זה כל מיני פלפולי סרק? זה לא פותר את הבעיה.
פלפולי סרק, אתה יודע, זה...
זה מה? הרי משם הוציאו את ההלכות.
את ההלכות הוציאו...
מה פתאום? יש מחלוקות, מה, זה לא ככה, מה? יש ראיות מהגמרא שזה לא נכון. טוב, דיברנו על זה מזמן, ברור, יש ראיות מהגמרא שיש דרשות יוצרות ולא רק סומכות.
למה
מבינים בלך
זה כאילו הדורות הבאים?
שמור שבת, וגם הדורות הבאים שמור שבת. אולי, לא יודע. למרות שבן דחה, זה לא כתוב במשמור שבת. יש שם רשימה כזאת.
שבתך,
ואבתך, ובנך, ובתך. נראה שזה כל בני ביתך, כולל הבהמות, כולל הכל, כל מי שצביבך. זה הפירוש הפשוט של הפסוק, אני לא יודע. יש, זה מזכיר לי, מנחס חינוך, כותב, יש לפני, זה הכל סוגריים, אבל יש לפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו, חזר לומדים לא להשיא עצה שאינה הוגנת, ולא להכשיל אדם בעבירה. זה לומדים את זה מלפני עיוור. מה אם נכשיל את העיוור במכשול?
זה פשיטה, לא?
לא, אני חושב חינוך אומר שזה לא עושה. רק להשיא עצה שאינה הוגנת ולהכשיל אותו בעבירה. תורה אומרת לפני עיוור ניתן מכשול. אז חזל דורשים עוד דברים, שזה בסדר, אני יכול להבין את הקשר בין הדברים שחזל דורשים. אבל מה זאת אומרת? איך אתה יכול להתעלם את הפסוק עצמו כותב?
למה בלפני עיוור
מביא את
זה?
במצווה
זו?
אין
נקרא
יוצא
מביא את זה.
בדיוק השאלה. בדיוק השאלה.
זה מזה אתה קורא פסוק
עקור? לא, אני לא קורא את הפסוק עקור, אני קורא לגלל של טעות של מנחסיבו. סתם טעות, אבל ברור שזה, ברור שיש עצור. בסדר, אבל יש גם איסור של לפני עיוור.
אבל זה אסור, זה אסור לגבי כל אחד.
מה?
לפני כל אדם עשיתם מכשול.
ברור, כל אחד הוא עיוור לעניין זה. כל אחד הוא לא צריך להיות עיוור ממש, אבל אחד שלא רואה את השם בפניו מכשול, הוא עיוור לעניין זה. הוא לא רואה את המכשול.
זה היה להם נוח ככה עם הילדים בגלל זה.
מה?
הם בכלל שמו על זה. העניין של לשבות, שהילד ישבות.
מה עם האמת? זה לא מעניין. זאת אומרת, השאלה מה נוח.
זה מה שיפה, זה לא יהיה לא אכפת.
אני לא נוטה לחשוב ככה.
אבל מעניין.
יש לי איזשהו... נותן להם קרדיט. טוב. בכל אופן, אני חוזר לענייננו. השביתת בהמתו, אז שם בגמרא בתחילת מי שהחשיך היינו שם, הריטב"א מביא שתי דעות, התוספות ריטב"א, דעה שלו, חולק איתו. אחד מהם אומר... שבעצם האיסור הוא שאני אעשה מלאכה באמצעות הבהמה. יש הרחבה של איסורי המלאכה של האדם, שגם אם הוא עושה את המלאכה באמצעות הבהמה, זה נקרא מלאכה. לא, זה לא מלאכה שמחייבת תקילה, זה לא האיסור החמור של שבת, אבל גם זה איסור דאורייתא. יש הרחבה של איסורי המלאכה, ושגם אם אתה עושה אותם על ידי הבהמה, אתה עובר איסור. אבל הריטב"א, נדמה שזה התוספות ריטב"א אומר, אני חושב, והריטב"א עצמו חולק עליו. כי הוא אומר, זה מה שנקרא מחמר, זה לא שביתת בהמתו, זה עוד איסור בשבת. יש מחמר, מחמר פירושו לעשות איסור באמצעות הבהמה. חרוש איתה, או לא יודע מה, לעשות איתה פעולות כאלה אחרות. שביתת בהמתו מסביר הריטב"א פירושו שכשהבהמה מחללת שבת אני עברתי איסור. לא קשור לשאלה אם אני עשיתי באמצעותה משהו. אם הבהמה מוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או אם הבהמה מלחכת עשב, אז היא עוברת על מלאכת קוצר. אז אם הבהמה עברה איסור, זה איסור שלי. זה נקרא שביתת בהמתו. לגבי ליחוך עשב, הגמרא אומרת שקיינו רביטי, שבגלל שזה האוכל שלה, זה בסדר, זה לא עכשיו איסור שלי. אבל ברמה העקרונית, כשהבהמה עושה אחת מלמתי תוות מלאכה או תולדותיהן, אני עברתי איסור. ככה אומר הריטב"א. איך אפשר להבין דבר כזה? דבר הבהמה שלי, כמובן. איך אפשר להבין דבר כזה? נדמה לי שמה שעומד מאחורי זה, זאת אותה תפיסה שקיבלתי עליה קודם, שהעובדה שאני בעלים על הבהמה היא לא רק אוסף של זכויות שיש לי בבהמה, שאני יכול לעשות בשימושים, אלא יש איזושהי זיקה ביני לבינה. הזיקה הזאת יש לה השלכות משפטיות שאני יכול לעשות בשימושים, אבל הזיקה הזאת בעצם הופכת את הבהמה לחלק מהפריפריה שלי. כמו שהגוף שלי, הרי אני, כשאני מדבר על, עליי עצמי, אני זה הנפש שלי, זה לא הגוף. הגוף זה החמור, זאת אומרת, זה הדבר שהוא איזושהי פריפריה של האני. ובכל זאת ברור שאם אני עושה משהו בגופי, זה נחשב שאני עשיתי את זה, נכון? זה נחשב מעשה שלי. אדם המזיק למשל חייב באונס. למה? כי הגוף שלו הזיק. אז מה, אבל אני ישנתי. אני זה הנפש שלי, הנפש שלי לא עשתה את ההזק, הגוף שלי עשה את ההזק. אז למה אני חייב באונס? הגוף זה לא אני, הנפש זה אני. בסדר, אבל הגוף הוא פריפריה שלך, ואם הפריפריה שלך עשתה נזק, אתה מחויב על זה. הטענה היא שהממון גם הוא פריפריה שלך, פריפריה יותר רחוקה אשר הגוף, אבל גם הוא פריפריה שלך. זאת הזיקה המטאפיזית שבין האדם לבין ממונו. זה לא שיש לי זכויות, לא רק שיש לי זכויות בדבר, אלא הוא איזשהו פריפריה שלי, וממילא יש לי גם זכויות להשתמש בו. אבל זו תוצאה. עכשיו, כיוון שהוא פריפריה שלי, אז למשל, כשהממון שלי מחלל שבת, זה כמו שהגוף שלי מחלל שבת. ברמת חומרה פחותה יותר, כי זאת פריפריה יותר רחוקה. אבל עדיין האיסור הוא לא איסור שאני עושה מלאכה באמצעות הבהמה, פיאריטווה. אלא הבהמה עצמה כשהיא עושה איסור זה כאילו שמשהו ממני עשה את האיסור.
כמו הצד שמעצם
בהמה שלי. מה? זה הדוגמה הבאה שלי. בדיוק, זה הדוגמה הבאה שלי. את הדוגמה הבאה זה באמת, זה שביתת בהמתו. הדוגמה הבאה זה על נזקי ממון. אתם יודעים שיש אדם המזיק ויש ממון המזיק. ברמב״ם זה הלכות חובל ומזיק והלכות נזקי ממון. זה מפולק לשני דברים. הלכות נזקי ממון זה כשהממון שלי מזיק, לא כשהממון נזק, אלא כשהממון שלי הולך ומזיק, אבל אני חייב לשלם. עכשיו, למה? אז נחלקו האחרונים בעניין הזה. יש שיטות שאומרות שמה שהממון מזיק מחייב אותי בתשלום, כי התרשלתי בשמירה. פשוט פשעתי, התרשלתי בשמירה, סבא תוצאות, סבא אחראי. אבל יש אחרונים שטוענים שלא, אני חייב מעצם העובדה שממוני הזיק, אני חייב. נכון שאם שמרתי כמו שצריך, זו טענת פטור. אבל זה לא, מה שמחייב אותי זה לא הרשלנות בשמירה. מה שמחייב אותי זה עצם העובדה שממוני הזיק. איפה ההשלכה, למשל, השלכה אפשרית, יש לפלפל בזה הרבה, אבל יש פעם דיברנו על זה. ההשלכה היא למשל קרה נזק והניזק תובע אותי, נגיד הבהמה שלי הזיקה אותו והניזק תובע אותי, ועכשיו אני טוען כלפיו ששמרתי כמו שצריך, אני פטור. כבר שלה חובת הראיה עלי. אם אני תופס שהרשלנות בשמירה היא העילה הנזיקית, מכוחה אתה תובע אותי, כל עוד לא הוכחת שהייתה רשלנות בשמירה, מה אתה רוצה ממני? תביא ראיות שהתרשלתי. בלי זה אין לך עילה לקבוע אותי בכלל. אבל אם אני אומר, עצם העובדה שממוני הזיק וחייבת אותי בתשלום, אז זה ברור, שנינו מסכימים שהממון שלי עשה את הנזק. אני רוצה להיפטר בטענה ששמרתי כמו שצריך, בטענת תור. אז חובת הראיה היא עליו. אני צריך להוכיח ששמרתי כמו שצריך, לא הוא צריך להוכיח שאני התרשלתי. אוקיי? אז זה אחת ההשלכות, למעשה זה כמעט היחידה, כאילו היא לא לגמרי. אנחנו בישיבות תוכנים עם זאת כל בבקם, עם החקירה הזאת. שום דבר שלא פה קשור אליה.
אש שלך, כן, אתה צריך להיות חייב בתשלום, אם עשית אש שלך, והאש שלי, לא יודע, הממון, הכבשה שלי, שהוא חילול שבת, זה בסדר. למה דווקא על בהמה? כי כתוב בהלתך?
לא, אני מדבר עכשיו על נזק.
אני מבין, אני חוזר לשבת.
כן.
אם בנזק...
זה שהאש בוערת זה לא איסור. להדליק את האש זה האיסור.
אה, כי מצד של שבת. זה
קרה בערב שבת. כשאני מדליק נרות, הרי שאתה מדליק יוסף הידוע בפרק שני ובבא קמא. אני מדליק נרות, איך מותר להדליק נרות? אני מדליק את זה ביום שישי, אבל לישום משום חיצב, אז הוא ממשיך גם בשבת עצמה, אז בעצם הוא יוצא, הוא לא מדבר מצד שביתת בהמתו.
זה המשך, שאתה
התחלת. אגב, שביתת בהמתו זה רק בהמה.
זה לא כל ממון.
לא כל ממון, זה עוד משהו. כי יש שביתת כלים, שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, והלכה פוסקים כבית הלל, אין שביתת כלים, רק שביתת בהמתו.
זה אולי ילד שהוא קטן, כאילו הוא לא צריך לשמוע, כי הוא לא אוכל את שמיתה.
מה?
דיברת על זה שכמו לא לומדים
ש... הפסוק אומר שכן. מה נאמר? ברכה וברכה ושורך וחמורך. כתוב בפסוק, מה אתה עושה?
זה היה אסור לך להגיד לו לחלל שבת. כמו שאתה...
אבל זה יוצא מהפסוק הזה, אני שומעים על מה אומרים לא כבר. אסור לך להגיד לו בגלל שאסור להגיד לעשות איסורים בכלל, לא קשור ספציפית לשבת.
לא, וגם על הבהמה אתה מסביר שהיא כאילו אסורה במלאכה, בגלל ש... לא בגלל הפסוק.
יש לו זיקה אליי.
נכון, אליי.
כן בגלל הפסוק. הפסוק אומר שהשביתה שלה עליי בגלל הזיקה. זאת המשמעות של הפסוק. אבל הפסוק גם אומר שבני וביתי צריכים לשבות. גם להם יש לי זיקה. אני לא מעלים עליהם, אבל זיקה אליהם יש לי. אז אפשר להגיד בפסוק שכל מי שיש לך זיקה אליו, לא דווקא זיקה של בעלות, אתה אחראי לדאוג לזה שהוא לא יחלל שבת. זה מה שכתוב בפסוק. גם עבדות, לא דבר.
אמרנו שלא.
אני לא זוכר באמת. לא זוכר באמת. מה?
חבר'ה שמעניק אדון חייב, אבל יש פתור בגלל שאין לך
נזיק. לא, לא, דבר שבא. לא באמת דבר.
אבל שם פתרו בגלל שבן דעת.
זה פגיעה רעה, זה משהו אחר. הוא מדבר על שביתה בשבת, לא על נזיקים.
אבל זה היחס, למה אדון חייב בנזיקים שלהם?
אדון לא חייב בנזיקים של הילד שלי.
זה חייב רק בגלל ש...
זה מחלוקת, זה
מחלוקת.
יש
שם שהעבד והקטן והאישה פגיעתן רעה, בצלת בבא קמא.
כן.
ושם אתה לא...
השאלה זה למה פגיעתן
רעה? מה זה פגיעתן רעה?
שאם הם מזיקים, אכלת אותה, כי אני לא צריך לשלם על מה שאתה לא...
צריך
לדבר
ששם כאילו... העבד שלו, האדון ירגיז את הילד, ואז הילד ילך ומזיק בכוונה.
פותרים אותו בעצם, לא שהוא באמת פתור, אלא אנחנו לא רוצים, בסדר, אבל עדיין בשורה התחתונה הוא פתור.
הצד שני אומר לא, בכלל בגלל שהוא מלכתחילה, אין לו שליטה עליו, אז הוא מלכתחילה לא...
הוא בן אדם, בן אדם עצמאי, ולכן האחריות היא עליו ולא עליי.
זה אדם קטן, בן דעת, אולי.
הוא לא בן דעת, הוא קטן.
כן, אבל זה לא כמו בהמה, זאת אומרת, הוא כן יכול...
למה? במיוחד כשהתורה אומרת, עוד פעם, התורה הרי מביאה את מה הוא ביטו בפסוק.
מביאה
לבדוק, ולא כבר אולי... לא, לגבי שבת זה משהו אחר, באמת על שבת צריך לבדוק, אבל אנחנו מדברים פה על זיקים. זיקים לא כתוב.
אני דיברתי על שבת, אם יש שבת עבד, אתה פטור על חימוש שבתו, אבל גם תהיה פטור על הבן.
תהיה לי אותה שאלה על העבד כמו על הבן, זה לא עוזר לי, זה מילון אנגלי. תסביר לי למה בעבד אני פטור, הפסוק אומר שאני חייב. בלי קשר לשאלה מה ההסברים בסברה. הוא יכול לקבל שיש סברות, אבל הפסוק אומר. נו, אבל הפסוק אומר, למה נענוח עבדך? הפסוק אומר את זה. באותה רשימה, כמו עם הבהמה. אז למה, למה, איך אתה מתעלם מזה?
זה כבר,
כן,
לא שיש
כאילו... למה בבהמה כן? הרי הפסוק הוא מביא רשימה שלמה. תחליט, איך אתה קורא את הפסוק הזה?
טוב, מה היא לא
בבהמה? אז מה? לא, אני מבין את החילוק בסברה. אבל הפסוק לא מחלק, הפסוק אומר לכולם באותה רשימה. לא שאין לי, אם הפסוק היה אומר ההפך הייתי מבין, סברות אפשר להציע. אני רק אומר איך אתה מתעלם ממשהו שפסוק אומר.
אבל אפשר להבין את הפסוק שרק אסור לך לגרום לו לחלם שם.
זה לא צריך, כיוון שזה נכון בכל האיסורים. אז לא זה פסוק על שבת בעניין הזה. ההפך, הפסוק אומר שבשבת יש משהו מיוחד, שליטתן עליך. כך גם באמת הרשב"א אומר על... על קטן. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, בנזקי ממון אמרתי שיש דעה שאומרת שהמחייב הוא לא הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שממוני הזיק. ואז כמובן עולה השאלה, למה זה מחייב? מה זה קשור אליי? אם לא הרשלנות בשמירה, שזה השם שאני תרמתי לעניין הזה, למה עצם העובדה שממוני מזיק מחייבת אותי לשלם? והתשובה, אותו עיקרון. ושהממון זה בעצם איזושהי פריפריה שלי, כמו שכשהגוף שלי מזיק, וגם אם אני לא אשם, באדם המזיק באונס, אדם מועד לעולם, אדם אפילו באונס חייב לשלם. אז בממון שלי, עצם העובדה שהוא הזיק, זאת פריפריה שלי שעשה פה לשלנת, אני אחראי אליה. נכון שזאת פריפריה יותר רחוקה, ולכן במקום שבו שמרתי כמו שצריך, והממון בכל זאת עליו הזיק, אז אני פטור בניגוד לגוף. בגוף, אם אני אנוס ועשיתי מה שזה, אז אני לא פטור. אוקיי, כי אדם הוא אין לעולם. הכל תלוי ברמת הקרבה, או בעד כמה הפריפריה הזאת קרובה אליי. אבל עדיין, היסוד המחייב הוא עצם העובדה זאת פריפריה שלי. באמת, הרוגת שעובר, בבקמה, בדף י"ז, מתוכנת פענח, חיקוטים כאלה, אז הוא מביא שם על העניין הזה של, 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 של ממון המזיק, הוא מביא את שביתת בהם טוב, בתור דוגמה. זאת אומרת, הוא אומר, זה בדיוק כמו שביתת בהם טוב. והרעיון שעומד מאחורי זה, זה שבעצם הזיקה שיש ביני לבין הממון היא לא רק אוסף של זכויות, היא קודם כל אומרת שהוא פריפריה שלי. אחרי שהוא פריפריה שלי, יש לזה השלכות הלכתיות. אני חייב שהוא ישבות בשבת. אם הוא מזיק, אני חייב לשלם. יש לזה נותן לי גם זכויות שימוש. בסדר, זה הכל השלכות. אבל עצם הקביעה שאני בעלים על הדבר, זו קביעה שיש בינינו זיקה מטאפיזית. זאת אומרת, זו איזושהי קביעה מציאותית. השלכות המשפטיות הן תוצאות. המשפטיות והאיכתיות.
אם אני בעד הזיקה הזאת, החלוט הזאת, מה מביא אותה?
המעשה קניין, מה שאמרתי קודם. אתה עושה את המעשה, אתה בעצם חולל את החלוט משפטית. יצרת משהו, איזו מציאות מטאפיזית חדשה. והתוצאה שלה היא שיש כל מיני השלכות איכתיות, משפטיות וכדומה.
זה שאתה רוצה להיות הבעלים, או אתה רוצה לעשות, זה מה שמחולל את זה.
זה התשתית, אתה צריך לעשות פעולה, פעולת קניין, כדי שזה יחול. אגב, זה מה שאמרתי קודם, לכן צריך פעולה. כי הפעולה צריכה בעצם ליצור משהו בעולם, להכיל את החלוט. וממילא עכשיו יהיו כל ההשלכות.
אבל אם יש לך פריפריה שיותר גדולה שגם שלך ואתה בעלים, נגיד, הבעלים של מפעל, והכל העובדים בעצם הם גם הפריפריה.
כן, אבל הם בני דעת, הם אנשים עצמאיים, אז אי אפשר להגיד עליי אחריות עליהם. אתם יכולים לעשות מה שהם מבינים.
לא, כי אני חושבת את זה פריפריה יותר... שתמיד אתה יכול להגיד את הפריפריה.
כן, זה פריפריה שהיא לא, אין לה מעמד עצמאי משלה. אגב, זה מזכיר לי שמה שאתה אמרת קודם בתור שני הסברים אפשריים לנזק של העבד, למה אני פטור? אתה הסבר אחד, כי העבד חייב. הסבר שני, זה חשש שהוא יבוא ויעשה לי טרור, הוא יעשה הכל ואני אצטרך לשלם, לרוץ אחריו ולשלם כל פעם. אני לא בטוח זה שני הסברים, זה אותו דבר. כי זה רק אינדיקציה. זאת אומרת, העובדה שהעבד בעצם יכול להחליט לעשות לי כל מיני דברים ולגרום לי לשלם, בעצם אומרת, יש פה מישהו שיש לו מעמד עצמאי, הוא אחראי למעשיו. וכיוון שכך, אז הוא צריך לשלם ולא אתה. האינדיקציה היא, מה אתה רואה שאני אחראי על מישהו שמקבל החלטות? אם הוא מקבל החלטות, אז הוא... גם הבהמה שלי, למה אתה מתיע לה אחריות? כל פעם היא תלך והיא תזיק. למה שמה לא אומרים את זה? כי הבהמה לא מקבלת החלטות להזיק. בהמה זה בהמה. אבל עבד זה אדם. אז אתה לא יכול למסור את גורלי בידי אדם שיכול להחליט להתעלל בי. אז זה בעצם רק אינדיקציה לזה שיש לו מעמד עצמאי. זה לא בהכרח שיטה אחרת. אז זה דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, יש גמרא בסנהדרין שמדברת על פלגין הדיבור. תגיד הדיבור, הכוונה, נגיד, מישהו בא ומעיד, פלוני הלווה לי בריבית. והוא בא עם עודד. אז נגיד, הוא ראובן, הוא אומר, שמעון הלווה לי בריבית. ובא עודד, ובאמת אומר שראובן לווה משמעון בריבית. זאת אומרת, יש שני עדים על ראובן שהוא הלווה בריבית, וכמובן שני עדים על שמעון שלווה בריבית. והאיסור הוא גם להלוות, לא רק להלוות. אבל מצד שני, ברגע שאני לוויתי בריבית, אני פסול לעדות. עברתי על איסור. אז אם אני פסול לעדות, אז גם העדות שלי על המלווה לא שווה כלום. אבל כמובן שאם לא מקבלים את זה של הביטי בריבית, אז הייתי שקשרה, אבל זה שולו. בכל מקרה, לא ניכנס שם, יש פה הרבה לופים מעניינים בפלגין הדיבור, אבל הגמרא אומרת להלכה, מחלוקת המוראים, הגמרא אומרת להלכה פלגין הדיבור. זאת אומרת, אנחנו חולקים את דיבורו. זאת לא מאמינים לו לעניין זה שהוא לווה בריבית, אבל מאמינים לו לעניין זה שהוא הלווה לו בריבית. מה זה לא מאמינים לו? לא מקבלים את העדות. זה לא רק שאנחנו אומר שחושבים שהוא משקר. העדות לא קבילה. זה בעיה של קבילות, זה של נאמנות. אגב, זה אחת הטעויות. בבתי משפט בישראל, כשמצטטים את אין אדם משים עצמו רשע, וזה מבוסס אין אדם משים עצמו רשע. אתה מעיד על הצלחה של הביטה בריבית, אתה לא יכול לשים את הצלחה רשע. מצטטים את זה מתוך פסק דין מירנדה בארצות הברית. פסק דין מירנדה בארצות הברית, הביאו את הרמב״ם ואת הגמרא על אין אדם משים עצמו רשע, זה אגב התיקון החמישי, מבוסס על פסק דין מירנדה. והפסק דין הזה מביא רמב״ם וגמרא על אין אדם משים עצמו רשע, והוא שם מפלפל ארוכות במקורות תלמודיים והלכתיים, וכל השופטים בישראל, שלא מכירים כמובן את הגמרא ואת הרמב״ם, או לא כל, אבל רובם, לוקחים את זה מפסק דין מירנדה, וכמובן כולם טועים, כולל פסק דין מירנדה, זה פירוש לא נכון. כמו שמבחינת ההלכה, הטענה היא שזה לא קביל, לא שהוא לא נאמן. אז במירנדה, הבעיה היא שאם אתה מודה, סימן שמשהו פה השתבש, זה לא יכול להיות נכון, זה שקר. השתגעת, לא יודע בדיוק מה. אבל בהלכה זה לא בגלל זה, זה לא קביל, לא שלא מאמינים לך. אם תשאל אותי מה היה, זה מה שהיה, מה שהוא אמר. ואנחנו לא עושים שום דבר על פי עדות של אדם על עצמו. לא נעניש אותו, על סמך עדות שלו עצמו.
למה?
מה?
אם זה כן נכון.
התורה אומרת, אין אבא משים עצמו רשע, הוא בעל דבר. בעל דבר לא יכול להעיד על עצמו. גם כן, זה בעיה של קבילות ולא של נאמנות. גם באוויר כמעיידים גם. אז אז הגמרא אומרת, עושים פלגינון דיבור, אז כשאני מעיד שרובן נלווה לי בריבית, אני מקבל את העדות שרובן נלווה, לא מקבל את העדות שהבדי מקבל את העדות שרובן נלווה, לא מקבל את העדות ששמעון לווה, את העדות של אדם על עצמו, כי אין אדם עושים עצמו רשע. אז זה מאיר הרייבד, במקורות משניים, אני חושב שהרייבד המקורי, אני לא בטוח שיש לנו אותו, אבל הראש במכות נביא אותו, ועוד ראשונים נביאים בשם הרייבד, ש... בדרך כלל אנחנו אומרים שהעדות שבטלה מקטטה בטלה כולה. אם חלק מהעדות בטל, אז כל העדות בטלה. השאלה היא למה פה זה לא מתקיים. חלק מהעדות על עצמו בטל, אבל את העדות הנותרת אנחנו מקבלים. זה אומר הרייבד, כי פה מדובר על עדות של בעל דבר. אדם מעיד על עצמו, וזה משהו אחר. למה? אם אני למשל העיד על אח שלי שהוא לבא בריבית, אז העדות על אח שלי בטלה, כי אני לא יכול להעיד על אח שלי. אבל אז גם העדות על המלווה תהיה בטלה. בטלה מסתה בטלה כולה. ואם אני מעיד על עצמי שלביתי בריבית, אז לא. למה לא? כי עדות של אדם על עצמו היא לא בטלה. זה לא עדות בכלל. זה בעל דבר, הוא לא עד. זה לא נרשם הפרוטוקול בכלל שאני אומר שאני לביתי בריבית. לא שזה נרשם ומצוין ליד זה X. בית דין פסל את העדות. זה לא עדות פסולה, זה לא עדות בכלל. אתה מדבר פה כבעל דין, לא, לא כעד. אז הוא לא נרשם בכלל בתור עדות. אז העדות שלך זה רק שרובן נלווה. אין, עדות, אין חלק של העדות שאתה לווית. אז לכן פה זה לא שחלק מהעדות בטל. העדות כולה זה רק החצי השני. החלק הראשון הוא בכלל לא חלק מהעדות. ככה הטענה שלו. אז על זה שואלים כמה אחרונים, הגמרא בסנהדרין בדף ט', הגמרא מעלה אפשרות, השאלה מה נשאר למסקנה זה ויכוח בין הראשונים, אבל הגמרא מעלה אפשרות לעשות פלגינן דיבורה גם על שורו וגם על אשתו. בן אדם מעיד על שורו או מעיד על אשתו, אם יש לה משהו. הגמרא אומרת שעושים פלגינה, לפחות באבא אמינא. עכשיו, איך להסביר את זה לפי הרייבד, שאומר שעל קרובים בטלה מסתה בטלה כולה. אז זה, זה...
אשתו זה הוא.
ועוד ידוע, אשתו כגופו, אשתו זה לא קרובה. אשתו זה חלק ממנו עצמו.
ושורו?
אשתו כגופו. רגע, זה קודם כל האשתו. אז הטענה היא שזה לא, לא קרבה, זה לא כמו להעיד על אח. אבל באמת על שורו, מה אנחנו אומרים? הטענה שאני אומר, זה אותו דבר. כשאני מעיד על שורו, שורי זה הפריפריה שלי. מה שם ראינו בשביטת ביתו, כמו שראינו בנזקי ממון, גם פה אותו דבר. לכן אפשר לעשות פלגינן כשאני מעיד על שורי. כשאני מעיד על שורי זה כמו להעיד על עצמי, זה לא כמו להעיד על משהו אחר. זה לא עדות שבטלה, זה לא עדות בכלל. כשאני מדבר על השור שלי זה לא עדות. אני מדבר על, אגב פה בהקשר של עדות זה אפילו ברור לגמרי. השור שלי הוא באמת, אני מעיד על הממון שלי, זה ממש להעיד על עצמי. השור הוא ממון שלי. זה טוב, שאלה עדות פלילית על שור, זה עדות אזרחית על שור. שאלה, אם זה עדות פלילית על שור, נגיד שורי הרם, את פלון.
חלת אותה בטוח.
עדות פלילית על השור.
כן.
אבל גם זה, אנחנו עושים פלגים.
לא, לא, לא מתכוון?
על השור לא. אם יש השלכה אחרת, אז כן, על השור לא.
וגם לא על מעשה פלילי?
לא, וגם לא משים עצמו רשם. אדם שמעיד על עצמו שהוא גנב, זה לא מתכוון.
אז כל ההרשאות על סמך הודעה של הנאשם,
לא קובעים.
בעצם לפי ההלכה אי אפשר היה להשאיר.
במשפט אזרחי, הודעת בעדים כמעידים בהם. במשפט פלילי, אין אדם משים עצמו רשם.
אז השור הוא יותר בפריפריה שלך מהאח שלך.
כן, כי אח שלי בעצם הוא אדם עצמאי, עוד פעם, יכול להיות שיש זיקה בין מבינו, אבל הוא אדם עצמאי, הוא לא חלק ממנו. ולעומת זאת, השור אין לו איזשהו מעמד עצמאי, השור הוא פשוט...
באישה.
באיפה שלי. עכשיו, האישה זה באמת, ברור שהיא גם יש לה מעמד עצמאי, הרי היא חייבת במצוות והכל מצד עצמה, אבל הזיקה ביני לבינה זה לא זיקת קרבה, אלא זה זיקה של כל איזה זהות או... מה?
הוא אמר, הוא שמעתי.
זה יהיה אותו דבר, ברור שיהיה אותו דבר.
אני
מכיר את הספר של אגת הקריסטי, רצח במקווה. רצח במקווה. יש תרומת הדשן, במדע ביהודה, שהם אומרים שאם, מה קורה אם מישהו רוצח במקווה של נשים? אף גבר לא נמצא שם, אז זה המקום הכי טוב לרצוח. נכון, כי בעצם אישה פסולה לעדות, אתה יכול לרצוח חופשי לעיני כל ישראל, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. כי הן פסולות לעדות.
זה יכול גם סתם לב שהילדים מזמירים אותך שאתה פגדה נשם, זה לא נשמע, זה דבר שלא
לא, הכניסו אותך לכיפה.
מה לעיני כל ישראל? אבל הם יהיו עדים. אם זה לעיני כל ישראל, אז הם
יהיו. לא, לעיני כל ישראל אנשים. לעיני כל יעקב. אז הנודה ביהודה והתרומת הדשן אומרים שאם זה נעשה במקווה מקבלים עדות של אישה. אחד מהם אומר זה מדאורייתא, אחד אומר זה מדרבנן, אבל מקבלים עדות של אישה.
מה הטעם?
כאילו אין ברירה.
זה מה שהם טוענים, לא יכול להיות שהתורה תאפשר על האדם, לא יכול להיות.
לא יכול להיות שאישה תבוא להעיד שקיבלתי שהלך לי כל הכסף?
לא, זה כן יכול להיות.
למה כן?
בגלל שאז בסדר, תביא, עדים גברים, יכולים להיות עדים גברים. מקום שלא יכולים להיות עדים גברים, הסימן שחייב להיות שהתורה מאפשרת עדות משהו.
אז אסור לעשות הלוואות במקווה.
מה?
גם לא לעשות הלוואות במקווה.
הלוואות במקווה תעשה, כי שם הזאת היא לא נמצאת.
לא, לא, של גברים. שגבר עשה הלוואה במקווה נשים עמוד לו.
לא, עמוד לו, זה לא שעשו, תעשה, אתה איבדת את הכסף אם הוא ישקר.
לא, זה נורא יפה שאם
אין דבר... אם נכנסת שם אז עדותו פסולו, יש עוד להיות שם.
לא, מה זה יפה, זה פסניש, אז מסתדרים עליו.
נכון, זה שיקול מאוד מעניין, זה שיקול מאוד מעניין.
הפיכת
הרצוי למצוי, איזשהו באיזושהי צורה, כמו בפיקציות. טוב, בכל אופן, אז הטענה שלפי הרייבל שעושים פלגינה רק בעדות של אדם על עצמו, העובדה שהגמרא אומרת לעשות פלגינה גם לגבי שורו, זה הראיה השלישית, או הדוגמה השלישית לזה, שהזיקה בין אדם לבין ממונו זה לא רק אוסף של זכויות שימוש, אלא יש איזושהי זיקה עובדתית בין הבעל, זיקה מטאפיזית, זאת אומרת, החיבור ביניהם, בעצם דבר אחד במובן מסוים, שהתוצאות המשפטיות וההלכתיות הן רק השלכות של המצב. עכשיו, כבר ככה לצערי מתקרב לסוף, אני רוצה להביא לזה ראיה, או השלכה, השלכה נוספת. יש כזאת המקלצת. יש, אני רק אתחיל פה, אני אצטרך לזה עוד קצת זמן. יש בגמרא יש מנגנון של תנאי בתורה. בגמרא מנסחים את המנגנון של התנאי. אדם יכול לעשות דברים בתנאי. ואז מה שקורה זה שהפעולה ההלכתית שאותה אתה עושה היא תלויה באיזשהו אירוע עתידי שיקרה. יכול להיות תנאי של אם, שאז זה אומר שהחלות תחול רק משלב שמתקיים התנאי, ויכול להיות תנאי של מעכשיו או על מנת. הוא לא אומר על מנת כי הוא אומר מעכשיו דעמי. אז זה תנאי שבהנחה שיתקיים התנאי בעתיד, החלות חלה כבר עכשיו. למשל, לאדם מקדש אישה אם היא תיתן לו 200 זוז בעוד שבוע. אז זה אומר שאם היא תיתן לו בעוד שבוע 200 זוז, היא תהיה מקודשת מאז. ואם אדם מקדש אישה על מנת שתתני לי 200 זוז, הפירוש של הקידושין הם מעכשיו, ובלמד שתתני לי 200 זוז, כי אם לא, אז את לא מקודשת. אם אפשר לתת לפרוטה ולדרוש 200 זוז בחזרה, הקידושין מאוד משתלמים. בכל אופן, אני צריכה להסכים. בכל אופן, הקידושין האלה יוצרים מצב בעייתי. כבר מה שואלת, מה היא באותן הימים? זאת אומרת, כשיש באותם השבעה ימים עד ש... מתקיים או לא מתקיים התנאי, מה הסטטוס שלו, של האישה או של המצב, כן? אז יש לנו ויכוחים וניסוחים שונים. רב שמעון שקופ טוען שהסטטוס הוא שהיא גם אשת איש וגם גרושה. סליחה, זה תנאי בגירושין. תנאי בגירושין הכוונה שהיא גם אשת איש וגם פנויה.
גם אם אתה מספק מה שאני אומר,
זה לא ספק, אני לא יודע, בסדר, אבל יקרה משהו בסופו של דבר, אם הוא יקרה, אז זה יהיה ודאי ככה. בינתיים אני לא יודע. לא, אתה אומר בעצם שהמנגנון של התנאי זה יגלה עם איתה למפרע. וכל הבעיה זה רק אצל האדם, האדם לא יודע מה יהיה מציאות עד שהיא תקרה. רב שמעון שקופ טוען לא ככה, הוא טוען שיש מצב של ערבוב מהותי, לא רק שאני לא יודע. האישה היא בסטטוס של גם אשת איש וגם גרושה. עכשיו, אם מישהו יבוא עליה באותם ימים, ואחרי זה היא תקיים את התנאי והתברר שהיא אשת איש, הוא לא...
הוא כן.
בעל אשת, על צד האשת איש שבה. כן, אבל היא גם פנויה, היא גם גרושה וגם אשת איש, או גם פנויה וגם אשת איש. זה לא שאלה של ספק, אוקיי? עכשיו...
מה איפה? זה יכול להיות. זה יכול להיות שזה שניים.
כן, זאת הטענה שלו.
כלומר, אין לי לדעת שיש לו מיובע בוודאות שהיא לא בקיימת את נאים, נגיד שהיא במקום בלתי
אפשרי לחלוטין, עדיין אסור להגיד... זה אחת הראיות. זה אחת הראיות שמביא רב שמעון סקופ לשיטתו. יש לו בקונטס התנאים בסוף גיטי, הוא מביא לו סדרה שלמה של ראיות מפסיקות מאוד תמורות של הראשונים. אחת הפסיקות זה רמב״ם. אני רק אומר בסדריים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. הרמב״ם אומר, נגיד שמישהו מגרש את האישה, אלא אם כן הוא יבוא תוך י' בית חודש. זאת אומרת, אם הוא לא בא תוך י' בית חודש, היא מגורשת. כי בשביל לא להגן אותה. זה הלך למקום כלשהו, אם תוך י' בית חודש אני לא מגיע, נתן לגט, ונסע. הוא אמר, דהי לך, אם אני תובע בים, לא יודע מה, בשביל שלא תהיה אגונה, אם תוך בית חודש לא חזרתי, את מגורשת. בסדר? ואז היא לא צריכה ייבום וכי. עכשיו הוא מת, אחרי חודש. ברור שהוא לא יבוא. הוא מת. אומר המגיד משנה בשיטת הרמב"ם, צריך לחכות י' בית חודש עד שמתחתן. על גט של מעכשיו, לא על גט של אם. לא יכול להיות גט של אם. כי הרי לא יכול שהגט יחול אחר מיטה. זאת אומרת, הגט צריך להינתן מעכשיו בסיטואציה כזאת. אומר, הגט של מעכשיו, אתה לא יכול להתחתן עד שלא עברו י' בית חודש. זה אחת הראיות של רב שמעון סקופ. רב שמעון סקופ מראה מכאן שזה לא רק בעיה של ידיעה של האדם. אם כל הבעיה היא, אני פשוט לא יודע מה יהיה, אז בוא נחכה את בית חודש ונראה מה יהיה. אבל המציאות כבר נקבעת עכשיו. אם זאת הייתה התפיסה, אז פה אפשר להתחתן ברגע שאתה יודע שהבן אדם מת. אם הבן אדם מת, אז ברור שהוא לא יבוא. נכון? אז מה הבעיה? זה גרושה. אבל לא, גם אם אני יודע שהוא לא יבוא, צריכים בפועל לחלוף היו בית חודש, כדי שאני אוכל להתחתן. ולמה? כי כל עוד הם לא חלפו, המצב הוא מצב שהיא גם גרושה, גם אשת איש וגם גרושה. ולכן רק אחרי י"ב חודש בסופו של דבר היא נהיה גרושה לגמרי.
אם אני יודע שהוא נפטר אחרי חודש, למה היא לא אלמנה?
לא, היא אלמנה, היא לא גרושה. נפקא מינה למשל, מה קורה עם זיקת ייבום? אז אם היא אלמנה, אז היא חייבת ייבום, היא לא יכולה להתחתן. חליצה או ייבום. אבל אם היא כבר התגרשה, אז היא גרושה. גרושה לא צריכה ייבום, היא יכולה להתחתן. השאלה אם היא גרושה או אלמנה. מה? כן, מצד המנה, לא מצד גרושה. כן. יותר מזה, השאלה אם יכולה להתחתן עם כהן. המנה יכולה להתחתן איתו, אבל גרושה לא יכולה להתחתן איתו.
אז הוא שואל, האם היא גם אלמנה וגם גרושה?
אתה יודע כבר שהיא אלמנה, נכון? עכשיו, מצד שני אתה גם יודע שהיא אומרת להיות גרושה. בכל אופן, כך רב שמעון סקופ אומר, אני אסיים רק בשאלה, שלימדתי את זה בירוחם בישיבה, אז אחרי הם פתחו אליי זוג עיניים, אומרים לי, מה זאת אומרת גם גרושה וגם אשת איש? גרושה זה לא אשת איש, אשת איש זה לא גרושה. מה זאת אומרת, אתה גם משולש וגם עגול. איך יכול להיות שזה שני דברים סופרים? בו זמנית. כן, בדיוק. אז זה ככה נתקעתי רגע, כי זה נראה לי כל כך ברור במובן מאליו. אמרתי, כן, אני גם אשת איש וגם גרושה, עושה את החשבונות, מה עושים, הכל בסדר, נשארתי הלאה. אז אתה אומר, רגע, שנייה אחת. יש יתרון לפעמים לאנשים שלא מיומנים בחשיבה למדנית. כשאתה לא מיומן בחשיבה למדנית, פתאום אתה עוצר את העניין, אתה אומר, תשמע, תחשוב רגע מה שאתה אומר, זה לא הגיוני. גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית, זה תרתי דסתרי. זה גם שחור וגם לבן ביחד, מה?
זה לא כמו
משגש. גם חמוץ וגם הטוב.
זה לא כמו משגש ועיגול.
למה לא?
זה המהות שלהם.
זה
המהות שלהם. זה בעצם הגדרה של המשגש ועיגול.
אשת איש וגרושה.
לא, זה לא.
אשת איש, לא גרושה, אז צריך להסביר למה. זה החידה שאני משאיר לכם הפעם הבאה, פעם הבאה אני אסביר למה. אני גם חושב שלא.
זה משהו שהוא לא בתחילת המהותיות.
אני חושב שזה בגלל התחילות המהותיות.
מה?
זה לא משנה אם זה לא מהותי, עדיין זה סתירה. גם בתחילות לא מהותיות לא יכולה להיות סתירה.
אולי...
אני מנסח את זה אחרת.